פרק 13. פודקאסטים בחינוך. למרות שלאורך השנים קיבלתי עשרות פניות ממורים שביקשו לשלב פודקאסטים במערכי השיעור שלהם, וגם הייתי מעורב בכמה פרויקטים חינוכיים שכאלה, ברור למדי שנכון לכתיבת שורות אלה, פודקאסטים לא נכנסו למיינסטרים של מערכת החינוך הישראלית או לאוניברסיטאות. למה? סיבה אפשרית אחת היא העובדה הפשוטה שפודקאסטים הם מדיה חדשה, וארגונים גדולים כדוגמת מערכת החינוך מתקשים לאמץ רעיונות חדשים במהירות. סיבה נוספת היא שבני נוער הם לא צרכני פודקאסטים כבדים. בכל הסקרים שערכנו במסגרת רשת עושים היסטוריה, אפשר היה לראות בבירור ששיעור המאזינים בני 25 ומטה הוא נמוך בהרבה מזה של מאזינים בני 25 עד 55. אולי מכיוון שרבים מהמאזינים עושים זאת בזמן נהיגה, ריצה או כשהם שוטפים כלים, ובני נוער לא נוהגים לעבודה, לא עושים ג'וגינג ובטח שלא עושים כלים. לגבי שתי הסיבות האלה, אין לנו הרבה מה לעשות. אם יבחר משרד החינוך לאמץ את הפודקאסטים לחיקו, או אם הפודקאסטים יתפסו אחיזה בקרב בני נוער, אלו תהליכים שלוקחים זמן וקשה להשפיע עליהם. אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות, הוא לוודא שאותן יוזמות פרטיות של מורים מגדילי ראש, או פרויקטים חינוכיים אקראיים שצצים מדי פעם, יעשו בפודקאסטים שימוש נכון ויעיל, כדי לייצר סיפורי הצלחה, שבתורם יובילו ליוזמות נוספות. וזו בדיוק הבעיה. במקרים רבים, שילוב הפודקאסטים בהוראה נעשה בצורה לא נכונה ומועדת לכישלון, בעיקר בגלל חוסר ניסיון וחוסר הבנה לגבי החוזקות והחולשות של המדיה הצעירה הזו. בפרק זה, אם כן, נדון ביתרונות ובחסרונות של שילוב פודקאסטים בתחום החינוך, אצל בני נוער וסטודנטים כאחד, ואיך אפשר לעשות זאת כהלכה. פודקאסטים בהוראה, יתרונות וחסרונות. נתחיל בהודעה. למרות שאני, וכנראה שגם אתם, אוהבים מאוד להאזין ולעשות פודקאסטים, האמת צריכה להיאמר. יש לא מעט תכנים שעבורם המדיה הזו פשוט לא מתאימה. למשל, מתמטיקה ופיזיקה לא עוברים טוב באודיו. נכון, פה ושם עשיתי פרקים בנושאים מתמטיים או פיזיקליים במסגרת עושים היסטוריה, אבל אלו תמיד היו פרקים שעסקו באספקטים הרכים יחסית של המקצועות האלה, כגון ההיסטוריה שלהם או פרשנות של רעיונות מסוימים. גם נושאים שדורשים התעמקות בפרטים ונתונים, כמו למשל טבלאות וגרפים, לא מתאימים לעולם האודיו, אבל ישנם כמובן המון סוגי תכנים שכן מתאימים להעברה באודיו, ושעבורם לשימוש בפודקאסטים יש יתרונות לא מבוטלים. היתרון הראשון והמובן מאליו הוא שהפודקאסטים מאפשרים לתלמידים גישה לחומר הנלמד בכל מקום ובכל זמן. היתרון הזה תקף גם לגבי סרטוני וידאו כמובן, אבל כפי שציינתי בפתיחת הספר, הרבה יותר קל להקליט פודקאסט מאשר לצלם סרטון. עם זאת, אני לא מייחס חשיבות רבה ליתרון המובנה הזה, מכיוון שעקרונית, וכאן אני אולי אפתיע אתכם, אני לא ממליץ למורים להקליט פודקאסטים בעצמם, מסיבות שעליהן ארחיב בסעיף הבא. יתרון מהותי יותר לדעתי הוא שישנם תלמידים שעבורם ההזנה היא דרך יעילה וטובה יותר לקלוט את החומר מאשר לקרוא בספר או לשבת בשיעור. אני עצמי הייתי תלמיד כזה. במשך כל שנותיי בבית הספר ובחלק מהזמן באוניברסיטה הייתי תלמיד בינוני, למרות שהתאמצתי מאוד והשקעתי בלימודים. רק בשנה השלישית של התואר הראשון גיליתי שאפשר לצפות בהרצאות מוקלטות במקום לשבת בכיתה, ושאני לומד הרבה יותר טוב מול המסך, אז עוד לא היו פודקאסטים, מאשר מול הלוח. מסתבר שכל מה שהייתי צריך בשביל להפוך מתלמיד בינוני לתלמיד טוב, היא האפשרות ללחוץ לכפתור הפאוז. העצירה נתנה לי את האפשרות לעכל רעיונות מאתגרים, להפוך בהם בראשי עד שהבנתי אותם לעומק, ורק אז לחזור אל רצף השיעור. עבור תלמידים כמוני, שעבורם קצב הלימוד המקובל בכיתה מהיר מדי ולא מאפשר להם לקלוט את החומר, או תלמידים בעלי קשיי קריאה או קשיי שפה, פודקאסטים יכולים להיות ברכה משמעותית. היתרון השלישי, ואולי הכי פחות מוכר של שימוש בפודקאסטים, הוא ניצול כוחו של הדמיון. כל מי שאוהב לקרוא יודע על מה אני מדבר. כשאנחנו קוראים ספר טוב, אנחנו בוראים לעצמנו יקום שלם בתוך מוחנו ומאכלסים אותו באושר רב של דמויות ומקומות. כסופר ובהמשך כפודקסטר, גיליתי שתמונות מנטליות שכאלה שאדם יוצר לעצמו הן הרבה יותר סחירות במרכאות, מלשון זיכרון, מאשר תמונות אמיתיות. אם אני זה שבורא את העולם שלי בתוך מוחי, על סמך זיכרונות או רעיונות שכבר נמצאים שם, מן הסתם, התמונות המנטליות האלה יהיו נגישות יותר וזכירות יותר מאשר בבואה אקראית שמוקרנת על הרשתית. אבל, וזה אבל חשוב, העולם הווירטואלי הזה לא יכול להיווצר כשאנחנו עסוקים בהתבוננות בדברים. כדי להיות מסוגלים לדמיין, אנחנו צריכים לחבות במרכאות את חוש הראייה, לא בהכרח במובן הפיזי של לעצום עיניים, מספיק פשוט להתנתק ולבהות בנקודה אקראית בחלל. אנחנו צריכים להתמקד בעין הפנימית שלנו, ממש כפי שאנחנו עושים בזמן קריאה וגם בזמן האזנה לפודקאסטים. איך לעשות את זה נכון? אתחיל מהטעות הנפוצה ביותר. אל תיתנו לתלמידים לעשות פודקאסטים בעצמם. טוב, אולי זה יצא לי קצת נחרץ מדי, אז תרשו לי לדייק. אתם לא חייבים לתת לתלמידים ליצור את הפודקאסטים בעצמם, וברוב המקרים אפילו עדיף שלא לעשות זאת. רבים מהמורים והמורות שיוזמים שילוב של פודקאסטים בכיתה, רוצים שהתלמידים הם אלה שייצרו את הפודקאסטים, כמעין פרויקט חינוכי. הם מקווים שתוך כדי תהליך היצירה, התלמידים יעמיקו בחומר הנלמד וגם יפיקו הנאה מרבית מתהליך הלימוד. הכוונה מאחורי הגישה הזו טובה ונכונה, כמובן, ויש בה אפילו לא מעט מן האמת. התלמידים באמת מעמיקים יותר בחומר, וכנראה שאפילו נהנים מהחוויה של לדבר אל המיקרופון, לראיין וכדומה. אבל המציאות, לרוע המזל, לא תמיד משתפת איתנו פעולה. יצירה של פודקאסט, ולו הפשוט והטריוויאלי ביותר, דורשת מאמץ הפקתי לא מבוטל. לארגן ציוד הקלטה וסביבת הקלטה, ללמוד איך להפעיל את התוכנות השונות, להביא מרואיינים, לערוך את ההקלטה, להעלות את הפרקים לאוויר וכו' וכו' וכו'. אלו משימות לא טריוויאליות גם למבוגרים, ועל אחת כמה וכמה לצעירים. כמה מאתגרות למעשה, עד שבפועל התלמידים מבזבזים את רוב שעות הפרויקט בהתעסקות עם הלוגיסטיקה וההפקה, במקום בהתעמקות בחומר הלימוד שאותו הם אמורים ללמוד באמצעות יצירת הפודקאסט. אני משתמש במילה מבזבזים, מכיוון שאני יוצא מתוך נקודת הנחה שהמטרה העקרונית של הפרויקט החינוכי הזה היא ללמוד חומר פדגוגי כלשהו, ולא ללמוד איך יוצרים פודקאסטים. אם המטרה של הפרויקט היא לאפשר לתלמידים להתנסות בהפקת פודקאסטים, אז האתגרים האלה הם חלק מתהליך הלימוד והם אפילו חלק מהחוויה. אבל אם המטרה שלנו היא שהם ילמדו נושא כלשהו בביולוגיה, ספרות או כל מקצוע אחר, זה שהם מתעסקים בלמצוא מרואיינים וללמוד להשתמש בתוכנת עריכה, לא תורם להם דבר וחצי דבר לקראת המטרה הזו. זאת ועוד, בכמעט כל המקרים, המורים הנפלאים שיוזמים את הפרויקט, מוצאים את עצמם מותשים מההתעסקות עם האתגרים הלוגיסטיים והטכנולוגיים האלה, והיוזמה הופכת להיות אירוע חד פעמי. יש דרכים הרבה יותר פשוטות להוציא לפועל פרויקט חינוכי שכזה. למשל, לתת לתלמידים לכתוב בלוג או לעשות סרטונים בטיק טוק שלא ידרשו כל כך הרבה מאמצים הפקתיים, ובכל זאת יאפשרו לתלמידים להעמיק בחומר ולחוות אותו בצורה מהנה ומרתקת. השימוש הנכון והיעיל יותר בפודקאסטים במסגרת הוראה הוא לדעתי כעזר לימוד לכל דבר. דרך נוספת ושונה להעביר את החומר לצד שיטות הוראה סטנדרטיות כדוגמת הרצאה פרונטלית, קריאה בספר הלימוד, משחקי יחידות וכדומה. אבל כאן נכנסת לתמונה שגיאה נפוצה נוספת. המורה הוא לא זה שצריך להקליט את הפודקאסט בעצמו. למה? אם הגעתם עד הנקודה הזו בספר, ודאי הבחנתם בתמה שעוברת בדבריי כחוט השני. לעשות פודקאסט זה קל, אבל לעשות פודקאסט מוצלח זה הרבה יותר קשה. ומה הסיכוי שמורה, משקיענית ואכפתית ככל שתהיה, שמעולם לא יצרה פודקאסט קודם לכן, תצליח להפיק תחת ידיה תוכנית שתרתק ותעניין את התלמידים? התשובה ברורה, הסיכוי נמוך עד נמוך מאוד. שימו לב שאני לא מתייחס כאן למקרה שבו המורה רוצה ליצור פודקאסט בעצמה כמן תחביב או לשם הגשמה עצמית, אלא לפודקאסט שהוא פרויקט חינוכי בהקשר של הכיתה או בית הספר. אולי אתם שואלים את עצמכם, אז מה? אז שהפודקאסט לא יהיה כזה מוצלח ומעניין. העיקר שהחומר החינוכי מדויק וקולע, נכון? אז זהו, שלא. אם הפודקאסט משעמם ותרחני, התלמידים לא ירצו להאזין לו, ואם הם לא רוצים להאזין לו, בשביל מה השקענו את כל המאמץ הזה? מנקודת מבטו של התלמיד הממוצע, פודקאסט משעמם לא שונה בהרבה מספר לימוד משעמם, ואז ההזנה לפודקאסט תהפוך לעוד מטלת בית מעיקה. הרי כל מטרתנו היא להפוך את תהליך הלימוד למעניין ומוצלח יותר, ואם זו התוצאה הסופית, למה לנו להתאמץ? הדרך הנכונה והחכמה יותר היא לאתר עבור התלמידים פודקאסטים מוצלחים קיימים, שעוסקים בחומר הנלמד ומעבירים אותו בצורה טובה. למשל, אם הנושא הפדגוגי הוא כיצד פועלת המערכת החיסונית של הגוף, אני די בטוח שכבר יש לא מעט פודקאסטרים שיצרו תכנים מעניינים סביב הנושא הזה. אין צורך להמציא את הגלגל מחדש. במקום לבזבז שעות בהקלטה של פודקאסט משלכם עבור התלמידים, השקיעו את הזמן הזה בחיפוש אחר תוכניות קיימות שכבר הוכיחו את עצמן ככאלה שמרתקות את המאזינים ומעניינות אותם. נכון, כמעט תמיד התוכן שתמצאו בפרקים הקיימים לא יהיה תואם את הצרכים שלכם בצורה מושלמת, אולי אפילו יהיו בו שגיאות פה ושם. ובכל זאת, עדיף לחשוף את התלמידים לתוכן מוצלח ומרתק, שידגדג את בלוטות הסקרנות שלהם ויגרום להם ליהנות מחומר הלימוד, מאשר להכריח אותם להאזין לפודקאסט משמים ותרחני, אבל מדויק יותר. נצלו את הזמן שחסכתם כדי להשלים עבור התלמידים את התוכן שאולי לא נכלל בפודקאסטים האלה, ובתיקון שגיאות אם מצאתם כאלה.